שלום. אני אזיז את זה, נראה לי זה לא זה. תודה. אז קודם כל נעים מאוד. מחילה שאני עוצר את הבית מדרש, לא רגיל בזה. אני מבקש בקשה אחת פשוטה מכל מי שפה, לא לקרוא לי הרב. זה לא מצניעות, זה הגדרה מקצועית, מה שנקרא. אני לא רב, לא זכיתי. הסיבה היחידה, נראה לי שלפעמים אנשים טועים בזה, זה בגלל שאני יודע לכתוב יפה. השם זיכה אותי, ואפילו לדבר יפה. אז זה שתי שקרים בבת אחת. אתה גם מדבר יפה וגם קוראים לך רב. אז אני מבקש באמת, בקשה רצינית, נראה לי ש... באופן כללי נראה לי שיש אינפלציה ברבנים, נראה לי שעדיף שיהיה פחות רבנים ושהם יהיו גדולים, נראה לי יותר טוב לעם ישראל, אבל זה כבר לא אני קובע. טוב, אז חשבתי ללמוד איתכם קצת מפרק י' ד' באלול, פרק י' ד' באורות התשובה. זה מה שהרב דני ככה כיוון אותי, תשובה פרטית תשובה נפשית. כשנשתדל בתוך הפרק או לעשות לולאות, זאת אומרת או לחבר כמה פסקאות או לקפוץ בתוך הפרק, כדי שלאט לאט לא נהיה רק אחוזים באיזה פסקה אחת, אלא לאט לאט נראה שיש פה, מבצבצת פה איזו שיטה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד מסודרת. מי רוצה השם? אני נתחיל בהתחלה. נראה לי רעיון טוב. מי שרוצה להתפרץ, לשאול, לדבר, בשמחה גדולה. בסדר? זה רק יוציא אותי מהמבוכה, זה אחלה. יופי. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן. ולאיראן באור של גדולה. כן, אז הציור הראשוני שהרב נותן, קודם כל מבחינה מושגית, הוא מדבר שיש מידות, המידות זה הענפים, ולכל המידות יש שורש, וההפתעה של הפסקה, של השורש יש גם מקור. זה סכמה כללית. עכשיו בואו ננסה להסביר את זה. כן. הרב יוצא מנקודת הנחה יהודית פשוטה שכל המידות שיש לנו, כל כוחות הנפש, כל הרגשות, כל החוויות שאנחנו חווים, אף על פי שהרבה פעמים הן יכולות להיות רעות, מאות, פראיות, קטנוניות וכו' וכו', מה לעשות, אדם גם כועס, אדם גם מתגאה, אדם גם מתאכזר, אדם גם... וכו' וכו'. אפשר לתאר עוד הרבה הרבה דברים, רגשות שליליים שאנחנו מתפתחים בקרבנו. אבל איפה השם אחד ושמו אחד? השם אחד ושמו אחד בא, איפה האלוקות נמצא, איפה הקדושה נמצאת? הקדושה היא בשורש המידות. זאת אומרת שהמשל הבוטני פה הוא מאוד, או החקלאי הוא מאוד עוזר לנו, שכמו היחס בין השורש לענף, כמו שהמקובלים ככה משתמשים במשל הזה הרבה, אז השורש הוא תמיד טוב. ברגע שזה יוצא מהשורש, וזה תמיד יוצא מהשורש, אז לאט לאט, ככל שההסתעפות היא יותר רחוקה, יש סיכוי יותר גדול שיהיה קלקול. יותר רחוק מהשורש. השורש הוא מוגן, הוא מתחת לפני השטח, יונק, הוא במקור יניקה, יש לו את כל מה שהוא צריך, הכל טוב, כן? אחרי זה אתה מתחיל לצאת, אז יש לו, הגזע עוד הוא יחסית ככה קשיח, לך תריב עם גזע. ברגע שאתה מתחיל לצאת ענפים ועלים ופירות, אז כל המזיקים יכולים, כן? כל המזיקים יכולים להידבק שם. אותו דבר אצלנו, כל מידה שיש לנו בנפש, כל חוויה, כל רגש, השורש שלה הוא ודאי טוב. עכשיו, זה לא רק זה לא איזה נחמה מופשטת או תיאורטית. צריך ממש להתבונן בזה. ואת כל רגש, גם אם יש לנו גאווה, אז הרב עובד שעות נוספות להסביר לנו למה הגאווה זה אחד הרגשות הכי חשובים בנפש. כל מידות ראייה ועוד הרבה הרבה מקומות. מה זה גאווה? תקחו בן אדם עכשיו, תעשו לו ניתוח להוצאת גרורות גאווה בכל הנפש. מה יקרה אחרי הניתוח? הוא לא יקום. אין בן אדם, אין בן אדם בלי אגו, אין דבר כזה. עכשיו, בשורש, לא רק שאגו זה מילה ככה עוד רחוקה מהשורש, אבל עצמיות, מה? בשבילי נברא העולם, ברור. מה, אפשר להתפלל בלי זה? אפשר ללמוד תורה בלי זה? אפשר להידבק בהשם בלי זה? אפשר לפתח כישרונות בלי זה? בלי הרגש הפנימי הזה שאומר לך, העצמיות שלך היא דבר ענק. אתה אדיר, אתה הולך להביא בשורה גדולה לעולם, אתה חלק אלוק ממעל. בלי התחושה הזאת אפשר לעשות משהו?
העצמיות זה מחייב גאווה, זה שווה עצמיות?
או, עכשיו, השורש זה עצמיות, נקרא לזה סמנטית, כן? ברגע שהעצמיות עכשיו יוצאת לעולם, אז זה כבר מתחיל להיכנס לענפים ולעלים ולפירות, ולפעמים פירות גם רקובים.
אז אם אני מחק את הגאווה וישאר לי עצמיות, אז אין שום בעיה.
כן, רק שזה על הנייר. זאת אומרת, בחיים אין באמת שתי כוחות שונים, אין עצמיות וגאווה. העצמיות ממנה צומחת הגאווה, זה המאה השורש, זה כמו הענף והשורש, הם לא שתי חלקים שונים. הם לא יכולים אחד בלי השני, כן? השורש בלי הענף לא יהיה בסוף פרי. הענף בלי, הפרי בלי השורש בכלל, גבל. נכון? זה אותו אורגן, אותם חיים. עכשיו, אותו דבר, אדם עצמיות, עכשיו תצא לשטח, תלך עם בני אדם, פתאום יש יריבויות, פתאום יש הרבה דעות, פתאום יש מתחים אישיים, פתאום יש לך תחושת כוח, הרבה הרבה דברים שאתה כבר בענף השמיני שם, או בצמרת של העץ, או לא יודע איפה, כן? שמה ברור שהמזיקים של התנסות וכבוד והשפלה של האחר ושליטה באחר ואלימות סמויה וכל מיני מזיקים כאלה שנדבקים לתביעת העצמיות, אז הם עלולים להגיע. עכשיו, האמונה היהודית היא כזאת ש למרות הכל אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו לא מוחקים את זה, לא מוחקים את הגאווה, אלא אנחנו כל הזמן עובדים איתה, מעדנים אותה, מודעים אליה, מטפלים בה, מבדילים מתי זה טוב, מתי זה... זה הרב קוק עושה הרבה 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 פסקאות, עושה להסביר לבן אדם. כן,
אז הגאווה זה לא שורש?
הגאווה לא, אבל שוב,
מסתעף,
אי אפשר אחרת, זה לא, לא, אי אפשר, כן.
ואיך אתה יודע מה
מסתעף? הרבה לימוד, הרבה התבוננות. באמת חמקמק, זאת אומרת, בגילאים הציר, כשאני ילד, אין לי אפשרות הבדלה בזה, לכן גם אסור לדרוש ממני את זה. ילד, אתה לא יכול להגיד לו כל הזמן, אל תתגאה, אל תתגאה, אל תתגאה, מסכן הילד. כן. עכשיו הוא לא יכול להגיד, הוא אומר, לא, תהיה בעצמיות שלך, לא בגאווה שלך. הלאה, חרפנת, הילד, שרת אותו סופית, כן. תהיה לו, עכשיו הוא רוצה את הזה, רוצה לנצח במשחק, וזהו. אפשר, פה, ככה, איזה משיכה מפה, משיכת מכחול מפה, זה קצת זה, לא צריך לריב על כל דבר, לא חייבים לנצח. אפשר להדן קצת, לזכך גם שם, כן. אבל אין את ה... כשאדם מתחיל לקבל מוחין ומתחיל קצת להתחיל מסוגל גם להיות מודע לרגש, ושבתוך הרגש יש עוד, יש איזה זרם עוד יותר פנימי, יכול בכלל לשים לב לזה ושאפשר לשחק עם זה, כן? אפשר לשנות את זה. אז זה הרבה לימוד, זה תורות, ללמוד תורות על זה.
אז זה לא שיש דברים טובים בגאווה,
אני אומר שוב, במילים אתה צודק, בחיים לא. כי אני אספר לך סיפור. בסדר? סיפור. זכיתי, יש יהודי יקר שנקרא אהוד בנאי. שמעתם? מי ששמע. מוזיקאי, יוצר. יצא לי איכשהו לפגוש אותו, לא משנה כל הסיפור, כל הצבעים, בהזדמנות. אמרתי לו, הוא יהודי, באמת, מלא אמונה, מלא צניעות, באמת, לא, אתה בן אדם שברוך השם לא נגע בו כל הרהב וה... אמרתי לו, תגיד, איך, אתה עולה על במה. עומדים עכשיו 1,000 איש, באו בשבילך. כל דבר קטן שאתה עושה, לא יודע מה, זה רק איך אפשר עכשיו לנגן, להביא יצירה מעומק הלב? זה... עכשיו, עוד לפני התשובה שהוא ענה לי, כן? הסיטואציה היא כזאת, עכשיו אתה יכול להגיד על הנייר, מה זאת אומרת? תהיה בעצמיות שלך, לא בגאווה שלך. נכון, אבל איך עושים את זה? הרי זה, זה, זה בלוע אחד, כן? איך הרב קורא לזה במוסר אביך, הוא אומר, יש מידות מצרניות, שכנות. הם אחת בתוך השנייה, אתה מבין? מה זה עצמיות וגאווה? זה פלפולים, לכאורה. צריך לפתח הרגשים מאוד מאוד מחודדים, וזה רק דרך ניסיון וכישלון, ועוד פעם. הוא אמר לי הוא דימה לי את זה, הוא אמר, זה כמו נהר שעולה על גדותיו. נהר שעולה על גדותיו זה תנועה של זרימה טבעית, הוא לא, הוא אמנם מתפרץ החוצה, אבל הוא לא מנסה להראות את עצמו. צריך להגיע למצב כזה כשאתה עולה על במה. זה מה שהוא ענה, כן? אבל זה עבודה. אני מניח שהוא נכשל כמה פעמים לפני שהוא ככה דייק את, בתוכו את, ה, את הסגנון פיקוס הזה, כן? להיות מכוון לשם, באמת להיות באיזו תנועה פנימית של להציף את עצמי ולא לנסות להראות למישהו ולנצח מישהו, לכבוש איזה... טוב. אין לה ממשות בלי גאווה. זאת אומרת, יש במידות ראיה, יש הרבה פסקאות שהרב מתלבט, אדם כותב חידושי תורה. הנה שם הוא אומר. או מוסר שיעור. הנה אני עכשיו. נו, זה גאווה. שאלתי פעם, טוב, לא משנה, יותר מדי סיפורים, אני שגע אותך. זה גאווה, אז הוא אומר, אולי אז אל תמסור שיעורי תורה. אל תכתוב חידושי תורה. כאילו, אל תפרסם. טוב, אתה רוצה לכתוב, אתה כזה צדיק, תכתוב לעצמך, מה אתה זה, מה אתה? נו, אז אתה לא קיים גם. אז מתי כן, מתי לא, לא יודע. זה עכשיו פה עניין של איזה... הרבה הרבה, לפעמים אתה צריך חצה ממישהו מבחוץ שיגיד לך, כי אתה משוחד, לפעמים, לא יודע. לילי, ענינו, אנחנו רק ב... כמה זה? משפט ראשון. זה רק כשם. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, זאת אומרת, זה ברור, זה הנחת עבודה, ברור לנו. שכל מידה רעה שיש לי, העלאה שלה בחקלאות זה הפוך, זה לרדת, זה מהענף לשורש. אבל אם אתה הופך, אם העולם הרוחני, בעצם השמיים זה מה הפשוט ומה מאיפה יוצאים ולאן חוזרים, כן? בעולם הגשמי אתה יוצא מהארץ ומטפס לשמיים, בעולם הרוחני זה הפוך, אתה יוצא מהשמיים ומטפס לארץ. אז לעלות, קיצר, השורש הוא למעלה, בקיצור. אז השורש, כל מידה, עבודת המידות הכי חשובה, עוד מעט נראה שיש עבודת מידות עוד יותר חשובה, אבל עבודת המידות הכי חשובה זה לקחת רגע שלילי, שפל, תמה, פראי, ולאט לאט יש עוד עבודות במקביל, אי אפשר ישר לעשות את זה. זה עבודה מאוד מאוד מתקדמת. צריך קודם קצת לתת לו מכה למידה הרעה הזאת, הכנעה כזאת, וצריך, יש עוד כמה שלבים לפני כן, אבל השיא שאליו אנחנו רוצים להגיע זה שאתה לוקח מידה רעה ומנסה לבדוק איפה השורש שלה ואיך אני מתחיל להתכוונן לשורש שלה. אתה לוקח את הכעס שלך, כן? אדם כועס, חור השלילי נטו, זהו, זה גם יש ביטויים מאוד חריפים בחזל, בראשונים, על הכעס. אז מה אפשר להגיד על כעס? אולי לכאורה, אולי פה כן היה צריך לנתח אותנו, היית לו מוציא מבן אדם את הכעס, מה היה נשאר? או מה היה חסר? מה לדעתכם היה חסר? בוא נגיד, אני לוקח, מוציא מבן אדם את הכעס. מה? אכפתים. כן, יש איזה מידה של אדישות. אפילו הייתי אומר, אני אקח אותך עוד צעד, שאם אתה מתבונן טוב על כעס, איך? התלהבות. התלהבות, אבל התלהבות זה מידה מבלבלת, זאת אומרת, זה מילה מבלבלת כי היא שייכת לכמה מידות. אבל הכעס, מה שמיוחד בו, זה שאתה עומד מול המציאות ולא מוכן לקבל אותה. אתה מתפוצץ, ואם ככה, לא משחק. שברו את הכלים, לא משחק. אין, מה קרה, הוא אמר לי ככה, לא... עכשיו, בדרך כלל זה מאוד מאוד עלוב, מאוד מאוד פרימיטיבי, כן? אבל אם תשימו לב, זה אחד הדברים שהכי עוזרים לנו בתפילה. בן אדם לא כועס, הוא לא יכול להתפלל. לא כועס בחוצפה. לא עכשיו, אבל בלי כעס, מה זה כעס? אני אומר שוב, להגיד המציאות הזאת, אני לא מוכן לקבל אותה. איך חנה אומרת? חנה אומרת, כי מרוב שיחי וכעסי, שפוך את נפשי. לא מסוגל, לפני כן היא לא כעסה, היא לא הצליחה להתפלל. שוב, יש איזה כעס, אם אתה מחציף פנים או לא מחציף, בסדר, יש כל מיני איזה. אבל יש שם משהו ביסודות של הכעס, של החוסר מוכנות לקבל את המציאות, אפילו שכולם אומרים לך, תשמע, מה אתה זה, תרגע, אתה... לא, לא, לא יכול להיות ככה. לא, זו שערה נפשית שלא מוכן לקבל את החוקים של המציאות. אז אם לא היה לנו את הכעס, שם ירחם. היינו נשארים קטנים ו... וכו' וכו'. אתם מבינים עכשיו שצריך, כמובן, אמרתי, צריך לעלות לשורש, לא להישאר בענף. בענף הכעס הוא נורא והיום. קטסטרופה, וזה, והרמב״ם צובח על זה, וזה, וכולם, כל... הרמח"ל מאוד מאוד מחמיר בכ... יש מחלוקת קטנה בין הרב קוק לרמח"ל שם. הרמח"ל אומר אין כעס בעולם בכלל. הלל הזקן, זה, זהו, שלא יהיה כעס בכלל. הרב קוק ככה אומר, אבל יש... שם הוא שוב, העמדה הזאת ככה מטפטפת שם. יש כמה מקומות בעין היה שהוא... אומר, מה פתאום? צריך לכעוס, אדם רואה עוול. צריך להתפוצץ. בסדר, צריך לדעת להכיל פיצוץ מבוקר, לא יודע מה, כן? אבל אם לא התפוצצת, זה אומר שאתה יותר גבוה או יותר נמוך? לא יודע. אם אתה צדיק עליון, יכול להיות שגם כבר יש לך את הרגש של המיאוס, והתעלית מעליו, וטיפסת לצדיקים הטהורים. מעטים שם. אבל אם אתה בכלל לא התפוצצת, אז אולי זה הבעיה, שלא התפוצצת. זה מה שהרב קוק ככה דן שם בעיניה. כן, אתם מכירים את העניין הזה שהוא מדייק שם ש... איך כתוב שם על הצדיקים? ששומעים... הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו' וכו'. אז מה הוא מדייק הרב קוק בגמרא? שהם נעלבים. לא שמנו לב לזה. אני לא שמתי לב לזה כשקראתי את הגמרא. זה הכל כאן נעלבים ואינם עולבים ואוהביו כצאת השמש וגבורתו, שזה גם פסוק... מה הגבורה שם? אז הוא מחבר את כל ה... אומר, הם נעלבים! הם לא טמבלים! או אדישים, או לא יודע מה, בודיסטים, נעלבים! עד אם כן נשמתה, לא יודע, נעלבים! הגדולה שלהם, הצדיקות שלהם, הגבורה, בקצת השמש בגבורתו, זה שהם אינם עולבים. שומעים חרפתם! הם לא כאלה... לא רוצה להגיד בנישים, כי כולם פה בנישים. כאילו, לא שמעתי שבכלל לא אמר לי ככה, לא שמתי לב. לא, שמע חרפתו, הוא מבין פיקס מה אמרו עליו. רק שהוא לא משיב, זה הגבורה שלו. הוא מזדעזע מבפנים וזה, הוא מסוגל כאילו לא להשיב. טוב, אז נראה לי מיצינו את המשפט הראשון, בינתיים. זה עבודת חיים, כאילו, הרב הוא כאילו, אצל אנשים גדולים, אז משפט אחד הוא שולח אותך על איזה 70 שנה, אתה מבין? אתה כאילו, אתה קצת לא פייר. אנשים כותבים, אתה קורא עיתון שלם, אולי מעיתון שלם יצא לך איזה משפט אחד שיזיז אותך לשעתיים. אתה רואה, אנשים גדולים, אתה רואה משפט אחד, עכשיו ברונה, 70 שנה, אולי, אתה תראה. וזה רק דרך אגב, הוא אומר, כשם שזה, אז גם, טוב, כשם שצריכים להעלות המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן, המושג מיתוק פה הוא מאוד משמעותי, אבל שם טוב בתיקון המידות, אז הוא משתמש בהכנעה, הבדלה והמתקה. סוגריים מאוד מאוד מאוד, כן? זאת אומרת, קודם כל מכניעים את המידה הרע, אחרי זה מבדילים, מה טוב בה, מה רע בה, ורק אחר כך ממתיקים. פה הרב קוק מדבר כבר על ההמתקה. ממתיקים זה כאילו, מה המקום שלה, איך זה מחובר לשורש. אוקיי, אז כמו שצריך, כמו שיש עבודה כזאת, יש גם עבודה עם מידות טובות. עד עכשיו רק דיברנו על מידות רעות שמוצאים בהן את השורש. מה אתה עושה עם מידות טובות? לכאורה זה, מתוקנות כבר. וכן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה. למכור שורשן ולהאירן באור של גדולה. המידות הטובות הן כבר נמצאות בשורש. אדם עכשיו מרחם, הוא טיפוס רחמן, יש לו, הוא קנה את מידת הרחמים, הוא בשורש, הוא נמצא בשורש, לכאורה אין מה לעבוד, רק לעשות כמה שיותר. אומר הרב, לא לא לא, מה פתאום, פה לשורש יש מקור, כי מידת הרחמים יש בה הרבה 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 דרגות של רגישות, של הבנה, כן? אדם יכול, אני אתחיל מהרמה הכי 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 נמוכה, כן? אדם מרחם, או נגיד את זה אפילו בבעל חסד, כן? אדם בעל חסד, כי הוא מתבייש להגיד לא. יכול להיות מצב כזה. לא נעים לו להגיד לא, מה יגידו, מה זה? בוא, צריך להעביר היום דירה פה בזה, בבניין, לא יודע מה. עכשיו, יש, יכול להיות מצב, ואדם כאילו לא רוצה. בגדול הוא לא רוצה, זאת אומרת, אם לא, אפילו לפעמים הוא כאילו היה מעדיף לא לעבור בדיוק באותה שנייה שדיברו על זה, כן? אבל לא נעים לו, והוא כאילו צדיק, הוא כאילו קצת צדיק כזה בסטטוס, כן? אז מה, הוא יגיד עכשיו, לא, לא רוצה, אני רוצה לאכול ארוחת ערב, בכלל, יאללה, כן? אז הוא הולך, והוא עוזר, שהוא שם הוא עוזר, הוא לא יושב איזה. אומר, זה מידת חסד, במדרגה מאוד מאוד נמוכה, שהאמת היא כמעט ואין פה חסד, חוץ מהמעשה, שזה הרבה מאוד, אבל מבחינת ההכרה, והרגישות, והמסירות, וההזדהות, כן? וזה זיהוי, אולי לפעמים הכי קשה לנו לזהות את זה. לתפוס את המידות הטובות שלנו, ולראות את ה... לזהות, להתקדם בהם. כי הנטייה היא בנפש ללכת אחרי דרמות. אין דבר יותר אירוי, כן? מלקחת מידה רעה ולקדש אותה. וואו, בומבה, מהפכה, מר למתוק. תורף. עכשיו מידה טובה, זהו, סי, צריך לעשות אותה. גם אין לך בכלל תשומת לב להגיד כאילו, זהו, קניתי מידה טובה, עכשיו רק צריך לשמר את זה, תחזק את זה כאילו. הרב אומר, מה פתאום, מה פתאום? מידה טובה, יש כל הזמן אפשרות של שבירה קצת של המידה הטובה הזאת במעדורה הזאת, ובנייה של מידה, אותה מידה טובה בקנה מידה אחר לגמרי. בהעמקה, בהתבוננות, בהזדהות, ברצון, ברגישות יותר גבוהה, בניואנסים, במרחב, להתפרס על מרחב יותר. חסד זה הרבה דברים, חסד זה גם להקשיב לבן אדם, חסד זה גם וכו' וכו'. אז זה נקרא ללכת למקור השורש, לטפס עד מחשבות מאוד 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 עליונות.
אנחנו מדברים על
על מעשים או על מידות? למשל, אדם יכול לעשות מעשה של חסד, אז זה לא הופך אותו לגומל חסדים.
נכון.
על מה אנחנו מדברים כאן? על אדם שהוא גומל חסדים או על אדם...
מידות ומחשבות. מידות, ופה זה בעיקר מידות... הנושא, כאילו, המילים של הפסקה זה מידות ומחשבות. מחשבות כמעט לא דיברנו, אבל אתה צודק.
אז אנחנו לא מדברים על אדם שעושה חסד מסוים, אז אם אדם עושה גמילות חסדים, אנחנו כבר לא מדברים על מישהו שעושה את משהו כי לא נעים לו, משהו כזה, הוא לא עושה חסד כאן, הוא עושה נעים לעצמו. כאילו, נסתר עליו באותו דרך כזאת, אבל...
לא יודע, לא יודע, לא, זה לא מדויק. אני אומר את זה, בוא רק לא, שאני לא אדרוך על עצמי. אני לא, אני אומר את זה, יש, זה גוונים. אדם שגם אם אדם נגרר לחץ חברתי נטו והלך ועשה מעשה טוב, איך כמו שאנחנו אומרים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, איך שמסבירים את זה, אחד ההסברים זה שלא שהוא טוב עכשיו יעשה את זה לא לשמה, הוא בכלל לא מחובר וזה, ויבוא יום בסוף ויפתחו לו העיניים יעשה את זה לשמה. אבל ההסבר המק... שזה תוספות שם, לא זוכר בדיוק, נדמה לי תוספות, אומר לא, הוא התחיל לא לשמה, אבל מתוך שהתחיל לא לשמה, הרי הוא עושה משהו טוב, אז זה מדבק, ברוך השם זה מדבק. אז אתה עכשיו כבר מרים ארון, באיזשהו שלב אתה כבר לא מונח ברגש שהניע אותך לפעולה, אתה כבר בתוך הרגש של הנתינה, וזה ממלהיב, וזה מחמם, ואתה רואה גם את הבן אדם שאתה עוזר לו, ויש, אז יש סיכוי ששם תהיה בחסד אחר כבר. זאת אומרת, אני אומר את זה קודם כל, לא נדקור את עצמנו לשם. אבל, פה אני חושב שמדובר פה על גם על ההכרה ביחס למידה הזאת, גם על היכולת להעמיק בה, למצוא בה עוד כל מיני גוונים עוד יותר עמוקים. חסד יכול להיות חסד גם המשקל של החסדים שלנו, כן? הרבה פעמים אדם עושה חסד והוא רואה את את הדוגמה, דוגמה שהרב עושה הרבה. כשאדם עושה חסד הוא רואה את החסד רק בקנה מידה מקומי. אני עכשיו נתתי לו, עזרתי לו להעביר את הדירה. אם אדם, לאט לאט ההכרה מתפתחת, היא קולטת שכשאדם עושה חסד, קודם כל הוא מתמלא בטוב, השני מתמלא בטוב, זה שהעברת לו דירה זה הזניח פה. יותר משעברת דירה, הבן אדם הזה, שהוא בן אדם זר, שחי את חייו, מקבל איזה אמבטיית אמון מהעולם. או. עכשיו, זה בדיוק הפער שאפשר להתחיל לשנות אותו. עכשיו, בהתחלה אתה עושה את זה כי לא נעים, אחרי זה אתה עושה את זה כי אתה מבין שזה עוזר לו, אחרי זה אתה מבין זה שמה שאתה מסמן כעוזר לו זה עוד כלום, לעומת מה שבאמת קורה פה. אתה מתחיל לפתח זה, עד רמה שאדם כבר חס לפנימי פנימיות, לכן זה נקרא מקור שורשן. כן? זה כבר ללכת בדרכיו. כבר להיכנס לראש כביכול של הקדוש ברוך בתוך העולם הזה. עכשיו, מה שמפתיע בפסקה הזאת שהרב אומר שזו עבודה יותר חשובה מהעבודה הראשונה, יותר פועלת. בוא נקרא את זה בפנים. אתם מסמנים לי את הזמן? מה השעה? עד מתי זה? מישהו פה אחראי?
חמש.
אז מישהו פה יחתוך אותי, בסדר? תודה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, שזה העבודה הראשונה, כך ויותר. יש פה איזה פתאום מילה, אני חושב, אותי הפתיע. תגיד לי כשם, כשם זה אותו דבר, זה חשוב וזה חשוב, וכמו שיש עבודה פה, יש עבודה פה, זה כבר חידוש, כבר איזה תשומת לב חדשה בעבודת המידות. מה אתה חושב? זה רק אתה מטפל לעובד בעבודת המידות רק על המידות הרעות שלך? מה פתאום? אתה עובד? עכשיו, הרב אומר, לא, עיקר עבודת המידות, עיקר האפקט של העוצמה של עבודת המידות זה בעבודה על המידות הטובות שלך. כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתם של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. שאלה למה? הוא כותב ככה, תראה בשורה השנייה, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות אף על פי שהן טובות, בסדר? אבל אינם במעלה גדולה ומהירה. זאת אומרת, עברנו כבר לאגף החיובי, רק הן קטנות, הכוונה מצומצמות, ואמרנו יש הרבה צמצומים, יש צמצומים של רגש, יש צמצומים של שכל, יש לא, פה הוא לא מדבר כל כך על עשייה, אמר יש גם שם ודאי צמצומים. למה זה יותר מועיל לעולם? מה אתם אומרים? השערה? כן.
אולי כי המידות הרעות גם ככה, אתה הופך אותם להיות טובות, ואז גם אותם אתה צריך להעלות.
מצוין. זאת אומרת, יש פה, דיברנו על זה, שורש ויש מקור שורש. יש פה עבודה, זה כמו, סליחה על המכניקה, יש פה מפעל תיקון המידות, כן? רק נבין את הסכמה, אחרי זה נחזור לחיים, כן? אתה, יש לך מידות רעות, מידות טובות. המידות הטובות כבר בשורש. יופי, הם כבר כאילו בתהליך התיקון הם כבר הגיעו לשורש. המידות הרעות עוד בכלל בענפים וברעים. ענפים המקולקלים והריקובים והפירות הריקובים. אז יש עבודה ראשונה להחזיר אותם לשורש. עכשיו פה הם שווים. באותו רגע שתי מידות טובות קטנות. צומצמות הכוונה. עכשיו מכאן יש עבודה חדשה. את שתי את כל המידות הטובות האלה צריך עכשיו להעלות למקור השורש. מקור השורש זה כבר איך שהקדוש ברוך הוא רואה אותם. זה כבר כל פעם לצאת מעוד צמצום, עוד צמצום שאני שם על המידה הזאת. עד שיהיה אין סוף. טוב, זה...
לא הבנתי עדיין למה זה עדיף לעלות מידה שבסדר, אשר עוד משהו שהוא...
אז נגיד את זה לא סכמטית, נגיד את זה קודם כל משהו שהוא, אני לא רגיל בו, אבל הרב רגיל בו, שהרב... הרב מלמד אותנו לאט לאט שאיכות יש לה משקל אדיר, הרבה יותר מכמות והרבה יותר אפילו מדרמה רגשית, כן? עכשיו יש פסקה כזאת באורות הקודש שהוא אומר, יש פה, תביא, יש פה אורות הקודש ג' פסקה כזאת חריפה, הוא אומר כזה דבר. שנייה, נראה אם אני אזכור איפה זה, אם לא נבזבז על זה זמן. נראה לי פה. כן. אני לא מוצא את זה, נראה, אולי אחרי שאני אשכח מזה אני אמצא את זה. מישהו מכיר, מישהו זוכר אולי פסקה שהרב אומר שאצל אדם גדול שההכרה שלו היא הכרה חודרת ופנימית, עבודת המידות שלו לעומת אדם בינוני כמו בהמה, כמו יחס של בהמה לאדם. עם פסקה כזאת? לא זוכר איפה זה. טוב, חבל על הזמן. פעם בעד. אבל רגע, אני רק... לא אמרתי לך עוד. התחמקתי עם אורות הקודש. זאת אומרת, המשקל האיכותי של דבר הוא מה שקובע. וכשאדם, אדם, ככל שאדם, מה שהניע את הפעולה שלו, כן? זה רגש יותר עמוק. רגש עמוק, אני מכוון, רגש עמוק כבר כלול בזה שכל ורצון, כן? אז האפקט על העולם, וגם האפקט הפשוט, הניכר לעין, הוא אחר לגמרי. לכן אם אדם עכשיו בא לעשות חסד, והוא, נגיד, בוא נצייר פה אדם גדול. אדם גדול, כשהוא עושה, הרי כשעושים חסד, אחד הצמצומים הגדולים כשאדם עושה חסד, זה שלכאורה הוא עכשיו בעל, בעל כל הכוחות כולם. ספציפית לנושא הזה. הוא ריבון העולמים כמעט. כי הוא משפיע עכשיו על הזולת. וואו, בוא נה. אז ברור, לא בשביל זה הוא עשה את זה. לא מדברים פה על אדם מושחת שעושה חסד כדי זה. אבל יש משהו בתנועה של החסד, שזו תנועה של השפעה מאוד חריפה, ככל שהחסד יותר גדול זה עוד יותר בולט, כן? עכשיו, אז לכן יש משהו בחסד רגיל, שאדם יש בו איזה נגיעה כזאת של עוזר לך, אתה שם לב שאני עוזר לך, שאני עוזר לך, כן? יש קצת מזה, לא אגיד לכם שוב, כמה אחוזים? עכשיו, כשאדם עושה, לא עושה ככה, מצליח להתעלות והוא עושה חסד, כמו הוא עכשיו מידת החסד האלוקית, כאילו, כן? הוא ספירת החסד עכשיו. בכלל הוא לא שם. הוא לא, הוא צינור נטו, כן? נדיר, לא יודע, מצליח ל... המשקל של פעולה כזאת זה משהו אחר לגמרי. הם עושים אותו דבר, הם אפילו הוא יכול שעושה יותר, נגיד. נחדד את הציור. יש פה שני אנשים, אחד בא, נותן לעני, הדוגמאות הקלאסיות, כן? נותן לעני 200 שקל, ומרגיש טוב שהוא נתן למישהו 200 שקל, הלאה, בוא נע. יצאתי גביר. יופי. השני בא, נותן לו 20 שקל, הוא כמעט לא מחזיק את השטר, הוא כאילו... זה לא שלו בכלל. כמו הרבה גדולי ישראל, הסיפורים, המגע שלהם עם כסף, כיפשו אותו, כן? היה להם חורים בידיים, לא, הם, זה, הכסף לא הגיע להם ליד, כאילו. יכול להיות שהרבה סיפורים על הרב קוק, הוא נפטר עני מרוד, פחות או יותר, כן? לא היה לו רכוש בכלל. כל מה שניתן לו, אז מיד זה לא נגע לו ביד בכלל. סיפור כזה על שדפק עני בדלת, אני חושב שזה כבר היה בירושלים, אני לא בטוח, אולי, כן, נראה לי. דפק עני בדלת, והרב פיזר כל את המשכורות של הרבנות, לא נתנו אף פעם לרב. כי ידעו שהרבנית ביקשה לא לתת לו את זה. לתת לה את זה. כי אם נותנים לו תוך שעה, זה נגמר הסיפור. אז יום אחד דפק עני בדלת, הוא היה לבד בבית, הרב קוק, בלי בייביסיטר, בלי זה. ואני אומר לו, הוא אומר לו, חכה, התחיל להפוך את זה, לא מצא המטבע אחד. והוא לא נחה דעתו. הסתובב בבית, ואז הוא ראה היה איזה אגרטל כזה, וזה, בלשון העם, כן? אמר, תפס אותה בלי לחשוב, נתן אותה לעני, הייתה משהו כנראה מאוד זה, אמר לו, לך תמכור את זה במשקה, לא יודע מה, תרוויח מזה. טוב, איך שאני יוצא, אשתו מגיעה, אישה יש לה חושים, ברוך השם, תוך איזה כמה שניות, איפה הווזה? טוב. אז היא רדפה אחרי העני, נתנה לו צדקה, סכום יפה, ופדתה, אמרה לו, אני, תמשכן אצלי את הזה. אז זה, הפעולה כזאת, האפקט שלה, לא, האפקט קודם כל במרחב הכי גדול, שאנחנו לא תמיד עירניים, המרחב הנשמתי והשפעת הנשמות, וגם ברמה אפילו פשוטה, מה זה חוקק? באדם אצלי, ומה זה חוקק אצל המקבל. משהו אחר לגמרי, זה בכלל לא אותו, זה לא אותו דבר בכלל. זה שיתוף השם שזה חסד וזה חסד. עכשיו, ברור, אנחנו לא תמיד, רק הרב מלמד אותנו עד כמה יש השקעה באיכות של המידה הטובה. כן.
זה אידיאל אבל לחיות ככה בצמצום.
מה?
זה אידיאל אבל לחיות ככה בצמצום. ולא,
זה תלוי מי אתה. אם אתה הרב קוק, זה האידאל שלך. תראה, חזל אמרו, אל יבזבז יותר מחומש. אף, רוב גדול ישראל לא עמדו בזה. כן? אבל, כי יש תמיד שואלים את זה. שואלים, איך לא קימו הלכה? יש הלכות צדקה, יש, יש, לא יעני ולא זה. כי פשוטו גם זה יכל לקרות, זה גם קרה, כאילו, שבגלל שהם פיזרו, אז אחרי זה הם נתקעו. אז התשובה היחידה היא באמת שהוא, כאילו, זה לא היה, זה לא תשובה הלכתית, אבל הוא, זה לא היה שלום באמת. רוב בני אדם, יש לו רכוש פרטי, ואז בתוך זה הוא מסמן חומש. אם אתה לא, עכשיו, להגיד לך אידיאל, לא יודע מה זה אידיאל. אני, לפני שנים למדתי בישיבה, אני כבר לא זוכר את המילה הזאת. זה משהו, אפלטון, לא? סתם, חס ושלום. זאת אומרת, מה שאני מתכוון, אידיאל זה תמיד בהקשר למצב שאתה נמצא בו. יש אדם שזה עכשיו המדרגה שהוא צריך להיות, האופק שלו כרגע. יש אדם שהוא רק מתחמם לאורו וממשיך את העבודה, את האידיאל שכרגע הוא עומד מולו. כרגע עומד מולו זה להצליח לעשות חסד לא מתוך בושה. זה אידיאל גדול. כן, אתם רוצים? כן, כן, סליחה. בסדר? אז יש פה שתי חשבונות, אתה שם עוד חשבון. יש, יש מה קריטי, כן? מה היסודות, מה התשתית, ויש מה הכי גבוה. עכשיו, זה שתי חשבונות שונים. אתה אומר, תשמע, זה קריטי. נגיד, אדם יש לו מידה אחת רעה, יכולה לקלקל את כל היין, כן? זה קריטי לתקן אותה. עכשיו, זה שזה קריטי, זה לא אומר שזה הכי חשוב. תבין, אני אתן לך דוגמה. אדם יש לו פחדים. אין, הוא, לפני שהוא הולך לישון, הוא שומע קולות שאומרים לו, אנחנו באים לקחת אותך. בסדר? עכשיו, קריטי לטפל בזה, אי אפשר להמשיך חיים ככה. מאוד קריטי, הוא חייב לעשות טיפול עכשיו. זה אומר שזה הדבר הכי חשוב שהוא יעשה בחיים? ממש לא. ממש לא. זה אולי הדבר הכי, כאילו, זה העניין שלו בחיים? לא, מה? אז זה שתי חשבונות שלפעמים מבלבלים. מה הקריטי ומה הדבר הכי חשוב? שתעשה בה, מה אתה, מה הייעוד שלך, או מה, כן. עכשיו, אז אני אומר, צריך לשים לב, לכן אני מסכים שלטפל במידה רעה שהיא פוגעת באישיות וכו', זה ודאי, זה אי אפשר לזוז, זה יכול לזהם את כל, אבל זה לא אומר שזה הדבר הכי עליון, הכי ניסה, הכי, זה לא ה... כן, אבל, סליחה, אני פה, הוא לקח מספר קודם, כן. אני מסכים איתך, אתה צודק שיש בחושבונות רוחניים כאלה לפעמים סוג של עוד יותר אינטרס, כאילו. לכן, נכון, לכן צריך, יש פה איזה משחק עדין, שאם לא תדע את החשבון הזה, תישאר בצמצום. אם תדע את החשבון הזה, זה כמו הכתב והשוב, כאילו, אדם יודע שיש תשובה, אז זה עלול להיות הכתב והשוב. הוא כבר יודע שיש תשובה. אז מצד שמה לא נגיד לו שיש תשובה? אז זה משחק עדין כזה, שאדם, אני חושב בכלל, תורות גדולות, תורות גבוהות, צריך לגעת ולקבל מהם רושם ולעזוב. או כאילו, לאט לאט, שזה לא יהיה משהו מכני או... לא יודע, אבל נכון, הפיתוי קיים, אני לא יכול להגיד לך.
מה זה קומה
לשם
שמיים,
לפי הדבר הזה? זה, זה בדיוק מה שאמרנו. אתה עושה דבר לא לשמך, לשם שמיים. איך מגיעים לזה? שאלה טובה. טוב, אז זה נושא בפני עצמו. כן, עוד או שאפשר לסיים את הפסקה? שלא יגידו לי שלא לימדתי בסוף. כן.
צריך לדעת את העמדות הרעות למקורם?
כן. אחרי שהם הגיעו ל... יש לך שתי שלבים.
אבל זה משהו, לא. יש כבר הרעות לשורשם, אבל יש גם עמדות טובות ומחשבות, ואומר שזה כבר...
אני מסכים שזה לא כתוב פה, אבל לכאורה ההיגיון אומר שנגיד, עכשיו, ניתן דוגמה. אדם העלה את הכעס, לא, יש לו ריתחא דאורייתא, נגיד. נגיד שיש אדם כזה, כן? עכשיו, הריתחא דאורייתא זאת מה? שם אין מדרגות. אין צמצום. יש ריתחא דאורייתא. כמה צריך להעלות את זה עד שזה יהיה ממש כל השם בכוח, כן? זה... ברור שצריך לעשות אותה עבודה גם. העניין הוא קודם כל בכלל להוציא אותה מהרע. לפדות אותו בכלל מהרע. טוב, ומידה זו, איך אנחנו בזמן? יופי. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. מרזה משימה אינסופית. יש לנו באמת אופק אינסופי של התעלות, שכל מידה שיש לנו תמיד היא יכולה להיפתח, קצת להישבר, והרב כותב במקומות אחרים שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא בחסדו מזמן לנו שבירות כאלה, כן? כשאדם צריך להתעלות, אז יש כל מיני נסיבות במציאות, בחיים שלו, ששוברים לו, מרסקים לו לפעמים, את הלבוש הנוכחי של המידה, והוא קצת מאבד את הידיים והרגליים, משבר, כן? אבל זה כי הוא נצמד יותר מדי ללבוש ספציפי, למדרגה ספציפית, לאיזה צמצום, לאיזה קטנות. מבינים מה אני אומר? דוגמה, בוא ניתן דוגמה. נגיד אדם תפילה. אדם בעל תפילה, פשטות, תפלל, בקש מהשם, דבר עם השם, יש לו... תפלל, כן? עכשיו, נפלא, כאילו, יופי, תפלל כל יום וזה. עכשיו, פתאום, לפעמים בגלל איזו שאלת כפירה שמפרפרת לו במוח, לפעמים בגלל איזה מקרה חריף שקרה לו וזיעזע לו את כל התחושה של ההשגחה, פתאום התפילה הטבעית הזאת צונחת, לא מצליח להתפלל. זאת אומרת, כן מתפלל, אבל לא... אין את הנביאה הרגילה ו... האדם בשוק, כאילו מגיע מול הסידור, הוא מחכה שהדבר הפשוט וה... לא מגיע. אז יש פה שתי בדרך כלל שתי תגובות, כאילו. התגובה הראשונה אומרת, יותר חזק. ויש בה הרבה פעמים, זה אמיתי, נכון? לא יודע, יש את התחולשה קצת, זה יאללה, תן עבודה. תתעורר, תליף את עצמך, לא יודע מה, תלמד איזה משהו לפני, תחזיר את הדבר. אבל לפעמים הרב אומר, אתה הולך נגד רצון השם, לא שאתה יודע את זה. הקדוש ברוך הוא לקח ממך את המדרגה תפילה הנוכחית שלך, נשארת בלי כלום, אבל זה כדי שעכשיו תתחיל לחפש תפילה חדשה. לא נוסח חדש ולא זמנים אחרים, תפילה. אבל בתוך התפילה הזאת, איזה עבודת השם חדשה, איזה פנייה אחרת לקדוש ברוך הוא, אולי יותר התבוננות בתוך התפילה, אולי יותר דבקות בתוך התפילה, אולי לצאת קצת מההשגחה הפרטית שלך, לא יודע. חפש. ההיעלמות הזאת היא כדי שהעמידה תעלה לגדולה חדשה, כן? וכך הרבה דברים, אדם באמונה ודאי זה קורה הרבה פעמים, שאנחנו נופלים באמונה וכל החשבונות, המחשבות של האמונה נזדקות, טק 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 טק, ופתאום הכל נשבר, ואדם נראה לו שזהו ועזוב, אני החילוני, אני... הוא באמת מרגיש שאין לו שום קרקע מחשבתית, שום דבר לא מחזיק אותו. והוא אומר לך עכשיו תחפש מידת אמונה חדשה. איך בדיוק? מה נשאר מהקודמת? שאלות גדולות, צריך ללמוד את זה. אבל הריק הזה, הוואקום הזה, זה ככה ריקון כלי כדי למלות אותו באור החדש. להעלות המידה. זה תשובה, זה מידה שיכולה לעשות תמיד. כל הזמן, היא כל הזמן גם נעשית. בטח בעולם שיש בו כפירה ויש בו דחפים, יש בו הרבה הרבה לחץ. כן? כל הזמן אנחנו, אי אפשר, מי שנשאר קופה על השמרים, אז הוא חוטף. הכריחו אותנו להיות בעלי תשובה. זה מה שהוא אומר, ככה הוא חותם את הפסקה. מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידם להיות עולים במעלות בעלי תשובה. כן, אם היית חושב שצדיקים לא יכולים להיות בעלי תשובה, אז כל הפסקה הרב חתר לזה שמה פתאום. נכון, הוא לא היה לו מידות רעות, נגיד, או לפחות לא מידות רעות כמו אדם שממש היה שם, כן? הוא לא הגיע למצבים הקיצוניים שהבעל עבירה הגיע, אבל בעל תשובה הוא עדיין יכול להיות, כל הזמן, כל רגע. צדיקים, בפסקה האחרונה, רק נקרא אותה כדי שנרגיש את ה... תראו, בסוף הפרק, הרב מספר לנו תיאור של צדיקים כאלה. שהם בעלי תשובה בניואנסים דקים שלא יאומנו בכלל, אבל הם גם בעלי תשובה כל הזמן, הם בתנועה כזאת של... תראו את הפסקה האחרונה בפרק, למתת, בזה נסיים, רק נקרא את זה, נשתדר, נתרגם אותה, אני לא מבין בזה יותר מדי. ישנם צדיקים כאלה, זה הצדיקים בעלי התשובה האלה שהרב דיבר עליהם באלף, שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם מהדבקות האלוהית העליונה, הוא צדיק והוא יודע מה זה דבקות מלאה וחיה, מה זה להיות דבק בהשם בכל הלב, בכל המוח, כן? מלאות וחיות, כן? מלא וחי. הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, כשרגע אחד זה נחסר, אז זה התשובה שלהם, בזה הם בעלי תשובה. זה כבר רזולוציות כל כך, דקות שבדקות. עוד מעט תראו, זה עוד יותר, רק התחלנו, כן? ומתקנים את משברם או משברם על ידי תשובה עילאה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה. אלא שגם אומר אפילו עוד יותר, רזולוציה עוד יותר. גם אם הדבקות הוא כן דבק, אבל היא תהיה ממולה רק מצד אחד, מהירה לבד או מאהבה לבד. הוא דבק בהשם, אבל יותר מהירה או יותר מאהבה. הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. מרגיש עכשיו איך המידה הזאת הצטמצמה, המידה הזאת של הדבקות הצטמצמה, הפכה להיות חד צדדית מאוד מאוד, ואיך זה משפיע. ונפשם הורגת לאחוז במידת התשובה העליונה לתקן את הקלקול. והצדיקים העליונים, מלאי החסד והרחמים האלוהים על כל היצור, על כל העולמים וכל אשר באים בראש עד סוף, אלה הנעזרים בגבורה ונעתרים בתפארה ותפארת האמת, הם מרגישים את אי שיווי המשקל שבמערכת הדבקות המזוקקה שלהם. כל איזה סטייה הם מרגישים, ובזה הם חוזרים. וגם אם המיזוג של העירה עם אהבה לא ינושא את המשקל השווה, אפילו זה לא מאוזן, יש פה שתי כנפיים, כאילו עירה ואהבה, ויש איזה המטוס ככה או ככה, גם את זה הם מרגישים. אם חלק אחד יחי יותר מדי לחברו, הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות אשר לשפעת האומר. התנועות האלה הפנימיות, הפנים פנים פנים פנימיות, זה שיא של תשובה, זה המקור השורש של המידות. ומוצאים את המשקולת הקדושה העליונה במקומה, ומתקנים הם את פגם הצליעה של ירח יעקב, לא יודע למה, לא, באופן פשוט זה הצליעה זה ששתי הרגליים הן לא מאוזנות, יש איזה צד אחד נוטה. והולכים במישרים, רגלי עמדה במישור, במקהלים אברך את השם, אלה מהישרים אשר סוד השם אליהם תמיד יגלה, ונשארים סודו, שהוא מזיו הציור של שאיפת יקרת מעלתה, מתמלאה כל נפש חוקרת עוד וחיים, וחקר כבודם, כבוד. רק להתבונן על הצדיקים, קצת לקרוא את ההתלבטויות שלהם ואת המסעות נפשם, זה כבר מזה אתה מקבל מקלחת רוחנית ככה טובה. טוב, כל טוב.